ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף עין וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, חמש שורות מלמעלה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו שיעורי הוצאה למאכלי בהמה. המשנה, המוציא תבן כמלוא פי פרה. אפשר לציין שתבן הוא מאכל פרה, אז השיעור של הוצאה של תבן הוא כמלוא פי פרה. וכן על זה הדרך בהמשך המשנה, רצה כמלוא פי גמל. נציין שזה גדול מפי פרה, אבל רצה, כמו שאמרנו, זה המאכל של גמלים. מה זה רצה? רש"י אומר, מפרש בגמרה, אמיר כמלוא פי תלה, עשבים כמלוא פי גדי. הפי גדי הוא קטן מפי תלה. עלי שום ועלי בצלים, עכשיו זה תלוי, לחים כגרוגרת, יבשים כמלוא פי גדי, ואין מצטרפים זה עם זה מפני שלא שבו בשיעוריהן. אנחנו נתייחס לזה בהרחבה בגמרא. נציין שרש"י בדיבור המתחיל פי תלה כותב נפיש מפי גדי. פי תלה שמוזכר בקשר לאמיר הוא גדול מפי גדי. הלכך אמיר זה לא חזי לגדי, גדי לא אוכל את הדבר הזה, לא מחייב כמלוא פי גדי, עדי גם לא פי תלה. אבל עשבים הואיל וחזו בין לתלה בין לגדי, מחייב אפילו כמלוא פי גדי, כשדבר שווה גם לזה וגם לזה, אנחנו מחמירים ומחייבים גלש על השיעור הקטן יותר. המשנה הזכירה לגבי עלי שום ועלי בצלים, אם הם לחים, השיעור כגוגרת. ואומר רש"י, הרואים לאדם, אם הם עלים לחים, הם רואים לאדם, והשיעור הוא כגרוגרת. זה שיעור לכל מאכל אדם לשבת. הגרוגרת, כמו שהסברנו בעבר, זה גודל של טעינה יבשה. אבל כמלוא פי גדי, לא. זה מוזכר בקשר לאותם לחים, לאותם ערים יבשים. שהם יבשים, הם רואים לגדי. דלחים לא חזו לגדי. הלחים הם ראויים לאדם, כמו שאמרנו. כשמדובר ביבשים, שזה כן שייך לגדי, אז השיעור כמלוא פי גדי. מאי עצה, מוזכר במשנה בקשר למאכל, לשיעור פי גמל, זה מאכל גמל. מה זה? מה זה עצה? אמר יהודה, תבן של מיני קטני. כעת יש משולשים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שהמשולש מבליט את הביטוי כי אתה רב דימי, ובעוד כמה שורות כי אתה רבין. הפסק הפול מבליט הביטוי המוציא תבן כמלוא פי פרה לגמל. נסיין שוב פעם שתבן הוא מאכל פרה. הוצאת את השיעור הזה, שיעור פי פרה, אבל אתה הוצאת אותו כדי להכיל את הגמל. לפי רב דימי, זו מחלוקת רב יוחנן וריש לקיש. לפי רבין, לכולי אלמה חייב. לפי רבין הוא יגיד, זה לא משנה לאיזה צורך אתה הוצאת את זה, אבל באופן אובייקטיבי, מסתכלים על תבן, מסתכלים על הכמות פי פרה, זה שיעור חשוב. תבן בגודל, בשיעור פי פרה הוא ראוי לפרה. זה שאתה הוצאת אותו לגמל, זה לא מוריד מחומרת העניין. זה גישתו של רבין. כעת נראה זה בגמרא, כי עתה רבי מי אמר, המוציא תבן, שזה מאכל פרה, כמלוא פי פרה, אבל אתה הוצאת אותו לגמל, שהוא גדול מפרה, רבי יוחנן אמר חייב לפי רב דימי, רבי יוחנן מחייב, רבי שמעון לקיש אמר פטור, לפי רב דימי ריש לקיש פוטר. באותה אמר רבי יוחנן הכי, בערב, כך אמר רבי יוחנן, לצפרה הדר בי, בבוקר הוא חזר בו וגם פוטר, אמר רבי יוסף שפירא ודאבי דהדר, טוב שהוא חזר בו, דה לא חזין וגמל, כמות זו לא ראוי לגמל, ולכן אם הוא הוציא תבן כמלוא פי פרה לגמל שהוא בעל חי גדול יותר, הוא לא ראוי לו, ולכן רב יוסף בדעה שזה טוב שרב יוחנן חזר בו וכעת פותר. המלא הבאי עד הרבה כדי מעיקרה מסתברה כדעתו הראשוני שיש לחייב על המוציא תבן כמלוא פי פרה, יש לחייב אותו. למה זה מסתבר? דה חזי לפרה, השיעור הזה והמאכל הזה הוא ראוי לפרה, כפי שאמרנו בדברי הקדמה, זה לא משנה שהוא הוציא את זה לשם גמל, אבל באופן אובייקטיבי שמסתכלים על זה סתמי, רואים שזה שיעור חשוב, ושמה, למה שלא יהיה חייב על הוצאתו בשבת? אלא כי אתה רבין אמר המוציא אותו דבר תבן כמלוא פי פרה לגמל דקולי אלמה לא פליגי דחייב. גם ריש לקיש יסכים שחייב, כי פליגי מתי קיים מחלוקת במוציא עצה שזה מאכל גמל כמלוא פי פרה שזה שיעור קטן מפי גמל לפרה, והוצאת את עצה לפרה ואיפך איתמר, וההפך ממה שראינו מקודם נאמר כעת. ההפך, כלומר לפניכם ראינו רבי יוחנן מחייב, כאן רבי יוחנן יוצא פוטר. רבי יוחנן אמר פוטור, יש כשמר חייב. רבי יוחנן אמר פוטור, למה? אכילה ידי הדחק לא שמה אכילה. מה רוצים כאן? שהפרה יאכל עצה? זה לא מאכל שלו. אם הוא בכל זאת יאכל את זה, זה נקרא אכילה ידי הדחק. ולפי רבי יוחנן, זה אינו שמי אכילה, וממילא הוא פטור על הוצאתו. אנחנו נסתכל ברש"י, רבי יוחנן פטור, דהל לגמל, דחזי לי, עבור גמל שעצה הוא דבר ראוי. לקה שיעורה, אין את השיעור שראוי לגמל. ואם משום זה לצורך פרה או ציור, ולגבה איקה שיעור, ואם תגידו שהרי הוא הוציא את זה לשם פרה, ויש כאן מלוא פי פרה, אז יש כאן שיעור שראוי לפרה, מצד שני, אכילה ידי הדחק, לאו אכילה היא. אם כך לא משארינן לי בפרה, לא עושים את החשבון לגבי הלכות שבת, בעניין עצה לגבי פרה. זו דתו של רבי יוחנן. נחזור לגמרא, יש לקיש אמר חייב, מי שהוציא עצה כמלוא פי פרה לפרה הוא חייב, אכילה ידי הדחק שמה אכילה. ממשיך הגמרא, אמיר כמלוא פי תלת ותניא, יש ברייתא שאומר על אמיר כגוגרת. הגמרא עונה אידי ואידי גוגרת ומלוא פי תלה הם אותו חד שיעור ההוא. עלי שום ועלי בצלים, ראינו את זה במשנה, זה ציטוט מהמשנה, לחים כגוררת, הם ראויים לדם, ויבשים כמלוא פי אגדי, ואין מצטרפים זה עם זה מפני שלא שבו בשיעוריהן. הנושא שמופיע כאן בשוליים, כתבנו שיעורים שונים המצטרפים זה עם זה. אנחנו התייחסנו כעת בעניין מאכלי בהמה שונים, והזכרנו גם קצת מאכל אדם. ובהמשך הגמרא תתמודד עם הקביעה הזאת, שדבר שלא שווה, אם השיעור אינו זהה או אינו שווה, אין צירוף. נביא בהמשך סוגיה של שיעורים שונים לגבי בגדים או בדים שונים, חומרי יריעות בד שונים. זה יכלול בגד וסק ועור ומפץ, נראה עוד מעט. אמר רב יוסי ורבי חנינה, אין מצטרפים לחמור שבהן, אבל מצטרפים לקל שבהם. נבין את זה דרך רש"י. אין מצטרפים לחמור שבהם. מי ששיעורו גדול, הווה קל. זה אומר שעד שיהיה לך שיעור גדול, אז אתה לא מתחייב. לא מתחייב על הוצאת שבת, לכן זה נקרא קל. אז מי ששיעורו גדול, הווה קל, ואינו מצטרף להשלים שיעור של חמור. דהא לא חשיב כי ההוא. אותו דבר קטן, דהיינו אותו חומר שמוציאו מתחייב, השיעור קטן הוא נחשב יותר חשוב. דבר שלא מתחייב עד שיוציא שיעור גדול הוא נחשב פחות חשוב. אז הפחות חשוב לא יכול להשלים את החשוב לשיעור של החשוב, אבל החשוב משלים את הקל לכשיעור. וכאן דוגמאות. תבן הוא חשוב מעצה. תבן מצטרף עם עצה להשלים פי גמל. אמרנו שהשיעור של עצה בהוצאת שבת זה כפי שהוא פי גמל. מה אם יש לך עצה אבל לא ממש פי גמל, קצת פחות, וביחד עם זה הוספת תבן, אז הוצאת את העצה והתבן המשלים משלים לשיעור פי גמל, והוצאת הכמות הזאת בשבת, הוא יתחייב. מי שהוציא את זה הוא יתחייב. אבל ההפך, ועצה אין מצטרף עם התבן. מה? תבן. תבן זה מאכל פרה. אז העצה לא ישלים, אם יש לך פחות מפי פרה, שזה שיעור תבן, אז הוא אומר רש"י בדוגמה, שעצה לא משלים עם התבן, לא מצטרף עם התבן, להשלים מלא פי פרה. כי העצה הוא פחות חשוב. הפחות חשוב לא משלים את החשוב לשיעור של החשוב, שהוא תמיד קטן יותר. נחזור לגמרא. וכל דלא שבו בשיעורי הוא, מי מצטרפין? האם בכלל יש כזה דבר של צירוף בדברים שלא שווים בשיעור? כלומר בקושל רבי יוסף חנינה, אפילו חמור להשלים את הקל, מי אומר שקיים כזה דבר? ואנחנו כאן מתחילים קושה ארוכה שממשיך עד שורה אחרונה. והתנן, כאן אנחנו מביאים מקור תנאי שהנושא שלו הוא תומת מדרס. זה תומה ששייך לזב למשל, ויש עוד דוגמאות, ניקח זב כדוגמה, שאם הוא יושב על דבר המיועד לישיבה כמו הכיסא או המיטה, שוכב על מיטה, המיטה הזאת הופכת להיות אב התומה, וזה יכול לתמות אדם אחר שנוגע בו. וכאן אנחנו נדבר על חומרים שונים, הייתי אומר בדים שונים, דברים שהזב, אם הוא ידרוס עליו, ישכב עליו, יטיל כובד משקלו עליו, הדבר הופך להיות מדרס. מה השיעור של הדברים האלו? זה תלוי. הבגד, שלושה שלושה, כאן הוא טפחים. והשק, שק הוא בד שנוצר משערות עיזים. ארבעה על ארבעה טפחים. והעור, חמישה על חמישה. אני חושב שאולי זה קצת מוקדם לגבי הדפים של מסכת שבת, אבל בעוד כמה דפים נראה התייחסות לאור בשיעור חמישה על חמישה, ובסוגיה, בדפים הקודמים, מדובר באור שלא מעובד. כי כשמדובר באור מעובד, השיעור לגבי הוצאת שבת, אני לא דיברתי במדויק. יש שיעור גם בהוצאת שבת ששייך לאור כמו פה, אבל כאן אנחנו מדברים שלא נתבלבל בתומעת מדרס. אז אור בשיעור כזה חמישה חמישה טפחים, אם הזב דורס עליו, שוכב עליו, הוא מהווה, הוא נהיה תמי תומעת מדרס. מפץ כמו מחצלות, שישה על שישה, ותני עלה. ויש תוספת הסבר תנאי על מה שאמרנו עכשיו. אני משער שמדובר פה בברייתא שמפרשת את הציטוט שציטטנו עד עכשיו, שהוא משנה במסכת כלים. ותני עלה, הברייתא מפרשת את זה כך: הבגד והשק, השק והאור, האור והמפץ, מצטרפים זה עם זה. הזוגות האלו הם בכוונה. אז הדברים, וכפי שאתם יכולים לראות גם כן, מדובר פה על החמור עם החומר שהוא מיד קל ממנו. הם מצטרפים זה עם זה. ויאמר רבי שמעון, מה טעם? למה מצטרפים? בפני שאוהים לטמאי מושב. נסתכל ברש"י, הועיל אוהים לטמאי מושב אם צירף משניים יחד לטלאי מרדת של חמור כשיעורו לעניין מושב הזב, אם קיצי המשניים מהם ותיקן טפח על טפח, הוא עשה טלאי בשיעור טפח על טפח לשב עליו, הוא יתפור את זה, יחבר את זה, ידביק את זה לאותו מלדד של חמור, מתאמה לאב התאומה במושב הזב, זב שיושב עליו, אפילו שיעור קטן כזה של טפח על טפח, הוא נהיה תאמה מושב, שזה סוג של תאומת מדרס. דתניא, המקצה מכולן טפח על טפח, תאמה מושב. ואומרים לתאם הפרק כמה דסוכה, הועיל ורואי לתלות על גבי חמור, שאינו מקפיד אם הוא משני מינים. זה לא צריך להיות מין אחד. אתה רוצה ליצור טלאי, מספיק שתחבר גם מינים שונים לאותו טלאי, הוא יעיל לאותו מטרה. הגמרא מדייקת מכאן, טעמה למה מצטרפין? דירויין לטעמי מושב. כפי שראינו ברש"י, מושב הוא שיעור טפח על טפח, והשיעור הזה שווה בין כל הדוגמאות האלו. אבל אין ראוי לטעמי מושב אם לא היה את השיקול הזה. אז אנחנו נשארים עם חומרים שכל אחד יש לו שיעור אחר. אם לא היה את האפשרות הזאת לומר שהם מטעמים מושב, לא היו מצטרפים. גם החמור להשלים את השיר של הקל. ברצוני ללמוד יחד איתכם קטע באמצע תוספות דיבור המתחיל הוא בשורות הרחבות. אני מתכוון לשורה רביעית של אותו תוספות, שם כתוב: ונראה לרי כמו שפירש ריבה, דהויל אוין לטעמי מושב, היינו הועיל ושבו שיעוריהן לעניין מושב. זה פסקת מפתח. מאחר שיש פן של שבו שיעוריהן, הם שווים לגבי דבר מסוים, לגבי מושב, או כמו שפירש בקונטרס, בפרק כמה לסוכה, זה מקצה מכולן, היינו, מאיזה מהן, שיקצה מהיה תמי, ואף אגב שכאן אין שיעורן שווה כמו שראינו במקור, בכל זאת מצטרפין, הוא עניין מושב, מאחר לגבי העניין הזה, יצירת תלי ומרדת חמור, שיעורן שווה. עכשיו, אנחנו נחזור להגמרא, כי המשך תוספות מתייחס ישירות לתשובת הגמרא. היה לנו קושיה על רבי יוסי, שגם אם דברים אינם שווים ושווים, שייך צירוף אם מדובר שהחמור יצטרף להשלים את הקל. וכאן ראינו שאין צירוף, אלא אם כן יש איזושהי בסיס שבהם הדברים שווים בשיעור. ממשיך הגמרא, אמר רבה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', החינמי, גם במאכלי בהמה, חזיה לדוגמה, רש"י כותב בשורה הראשונה, ועוד מעט נחזור לתוספות, לדוגמה, מי שיש לו למכור את המאכלי בהמה, צובר, עושה ערימה, צובר מכולן ונותן לפני חלונו, יש לו חלון ראווה לכל האהובים ושווים לראות מה הוא מוכר, הוא צובר כולם לפני חלונו להראות שיש לו למכור מכולן, וניחלה שיהיו מחוברים יחד, דאיידי דזוטרי, כל אחד ואחד הרוח מפזרתו. אם הוא נשים דוגמאות כאלו אחד אחד בנפרד, הכל יתפזר ברוח, לכן הוא רוצה לחבר את כולם, לצבור את כולם יחד. איפה שעצרנו בתוספות, הוא אומר את זה גם כן, אני ממשיך איפה שעצרנו, חמש שורות מסוף העמוד, בתוספות, ע"ו אומר א', הכי נמי, גם בענייני מאכלי בהמה, חזו לדוגמה. היינו נמי, תשיעון שווה לדוגמה. כדתנן ברק המצניע, לדוגמה כלשהו, אם האדם מוציא דבר לכך, למטרה הזאת, להראות שיש לו את זה למכור, הוא גם בכלשהו הלקח מצטרפין, אפילו לעניין דבר דלא שבו שיריו, גם וגבי דברים שאחרת לא שווים, כמו שראינו כאן במחלי בהמה. אנחנו כעת חוזרים לגמרא בעמוד ב', והגענו למשנה. המוציא אוכלים או מאכלי אדם כגוגרת חייב, ומצטרפים כל מיני מאכלים שונים, מאכלי אדם מצטרפים זה עם זה, בני ששבו בשיעוריהן, כמו שאמרנו עכשיו, כמו שדיברנו עד עכשיו, חוץ מקליפתן וגרעיניהן ועוקציהן וסובן ומורסנן. החלקים האלו של התבועה, של החיטה, אינן, לפי התנא קמא, אינם נחשבים אוכל, והעוקץ הוא זנב הפרי שהוא עץ בעלמה, הוא לא נחשב אוכל, ולכן הם אינם מצטרפים לשיעור כגרוגרת. אנחנו נסתכל ברש"י, בדיבור מתחיל בשורה השלישית של הקצון בסובן, הסובין, קליפת חיטין הנושרת מחמת קטישה, ומורסנן הנשאר בנפה. נחזור להמשך המשנה. רבי יהודה אומר, חוץ מקליפי עדשים שמתבשלות עמהן, כפי שהתנא קמא אמר שהקליפות אינם מצטרפים, אבל זה לא נכון לפי רבי יהודה לגבי קליפי עדשים, בגלל שאתה מבשל את העדשים אתה מבשל את הקליפות יחד איתם. הגמרא שואלת, וסובן ומורסנן לא מצטרפים? והתנן, אנחנו נביא כאן מקור תנאי ממסכת חלה, חמישה רבעים קמח ועוד, זה שיעור חייבים בחלה, הן וסובן ומורסנן. אם הקמח הוא חמש רבעים ועוד, והגעת לשיעור הזה כי כללת בו את הסובין והמורסן, הוא חייב בחלה. מי שמכין עיסה מזה צריך להפריש את החלב ולתת אותו לכהן. אז מה אנחנו רואים? שהסובין והמורסנן כן מצטרפים. אז למה במשנה שלנו אמרנו שהם לא מצטרפים? אמר אביי, הטעם שבחלה הם מצטרפים, שכן ארני אוכל פיתו בעיסה בלוסה. מה זה עיסה בלוסה? ראשי, מעורבת בסובנה ומורסנה, הלקח לחם ארץ כנראה בי ומיהו, וזה הסיבה שמחייבים אותו בהפרשת חלב. ומיהו? לעניין שבת, מידי דחשיב בעינן וסתמיו דהני לב אוכל נינו. אז אומרים שהסטנדרט בשביל הפרשת חלה הוא לא אותו סטנדרט, אותו קביעה כמו אצל הוצאת שבת. ממשיך הגמרא, רב יהודה אומר, חוץ מקליפי עדשים המתבשלות עמהן. הגמרא שואלת בתמיהה, עדשים אין פולין לא? אתה אומר שקליפי פולין לא מצטרפים, ותניא, רב יהודה אומר, חוץ מקליפי פולין ועדשים. הגמרא אומרת, לא קשה, יש לחלק. הבחדתי, אם מדובר בפולין חדשים, אז הקליפות מצטרפים. בעתיקי, הגמרא שואלת, עתיקי מה איתה עם הלא? למה בעתיקי אתה אומר שהקליפות שלו לא מצטרפים? אמר רבי אבאו, בבני שנראים כזבובים בקערה. אנחנו נסתכל כעת ברבינו חננאל, הוא נמצא בחלק התחתון של הדף בשוליים. אני קורא יחד איתם איפה שאוספנו את הכוכבית, אבל אם הם ישנים ונשתחרו, הם נהיו שחורים, נראים כזבובים בקערה, ורגילים בני אדם לקלפן קודם בישול. הלכך אין קליפיהן מצטרפות עמהן. ובזה זכינו לסיים פרק שביעי, פרק כלל גדול, וכעת אנחנו ממשיכים לפרק שמיני, המוציא יין. המוציא יין, יין שמדובר פה הוא יין חי, הוא בלי תוספת מים, בלי מה שאנחנו מכנים המיזוג, יין חי. המוציא יין, מה השיעור לחייב את המוציאו בשבת כדי מזיגת הכוס. הגמרא תרחיב על זה. רש"י פה אומר, כדי מזיגת הכוס, כשיעור שנותנים יין חי לתוך כוס, להוסיף עליו מים כלחתו ולמזוג אותו בהן. הוא מדלל את היין חי, מה היחס, מה השיעור. אז אנחנו אומרים, לא נוקטים פה בגמרא בשיעור מבחינת מספרי, אבל הוא שיעור כדי שאחרי שאתה תוסיף את המים אז תוכל לשתות אותו. ובגמרא מפרש באיזו כוס משערו. נחזור למשנה, חלב, מה השיעור כדי גמיעה. תוספות שלוש שורות מתחת לגמרא כדי גמיעה, פירוש הרבינו פות, מלוא לוגמה, זה שיעור ידוע, הרבה מכירים את זה משתיית יין של קידוש, מלוא לוגמה. אבל מה? ולא מה שמכם מסכת יומה פרק בתרא. אז יש כאן מחלוקת מה המשמעות של כדי גמיעה. יש גם דיון בגמרא בעניין כתיבת המילה הזאת, איך כותבים אותו, עם עין כמו שמודפס פה במשנה, ומה שמודפס לא תמיד הוא מחייב, לא תמיד קובע, כי יש אפשרות שאולי הוא עם אות א' כמו שידון בגמרא. נמשיך. דבש כדי ליתן על הקטית. קטית זה שפשוף או פצע. איפה? בגבם של סוסים וגמלים. וזה נוצר מכך שהם בעלי מסע, הם חיות מסע. זה המסעות שמניחים על גבם גורם את השפשוף, וכך מפרש רש"י, קטית אומר רשי שבגבי הסוסים והגמלים מחמת המסעות מביא לשון לועזי שמשמעו שקשוף או פצע על גוון של בהמות מסע. והך ימר במפקי פרק במציע דבש והדביש למייך, אז היא דבש שנהיה שהחמיץ למה זה ראוי, והגמרא שם בבמצי אומר לקטוטה דגמלי. אנחנו נחזור למשנה. שמן כדי לסוך על עבר קטן, הגמרא תתייחס גם לזה, נמתין לשם. מים כדי לשוף בהם את הקילו, השיעור הזה הוא שיעור אחר מנגיד כדי לשתות או כדי גמיעה, כמו שראינו מקודם בעניין החלב. ואם תשאלו למה זה כך, למה במים משארים כדי לשוב ולכלו, יהיה התייחסות בהמשך לדבר הזה גם כן. רשי כותב לשוף, לשפשף ולהימחות בהן, דברים שהם נמסים בתוך המים. וכאן יש משהו ספציפי, לשוף בהם, כמות מים, לשוף בהם את הקילו. ורשי כותב קילו שנותנים על העין, ומביא לשון לועזי שמשמעו רתיעה לעין, מין תחבושת לעין. אז יש נגיד תרופה שממסים אותו במים כדי לתת על העין, אז הכמות של מים שבו אתה כמו שראש אומר, אתה משפשף או ממחה את אותו תרופה. ממשיך המשנה, ושאר כל המשקין מה השיעור ברביעית, זה רביעית הלוג. ורשי משייך את זה, או יש עוד שיעור שהוא אותו דבר, זה ביצה ומרצה, שזה רביעית הלוג. בלוג יש כמות של שישה ביצים, אז ביצה ומרצה זה רביעית הלוג. וממשיך המשנה, וכל השופכים ברביעית. מה זה שופכים? זה מים סרוכים, אתה שופך אותם. אם תשאלו למה בכלל זה ראוי כדי שהוא יתחייב בהוצאתו בשבת, ההסבר יבוא. רבי שמעון אומר כולן ברביעית, גם היין והחלב והדבש. ורביעית זה שיעור יותר ממה שהזכיר התנא קמא, ולא נאמרו כל השיעורים הללו אלא למצניין. השיעורים שהשמענו מקודם, שהם שיעורים זוטרים יותר, קטנים יותר, ובכל זאת האדם מתחייב, זה אך ורק למי שמצניע אותם. אבל אדם שלא יצניע והוא מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, לפי רבי שמעון זה יהיה רק אם הוא מוציא רביעית, רביעית הלוג של אותם נוזלים. נסתכל ברשי, ולא נאמרו שיעורים במשנה אלא למצניעיהן לבד. וחזר המצניע והוציאו, הוציא אותו בשבת, חייב, הוא יהיה חייב אם הוא הוציא, הוא הצניע למשל חלב לאיזושהי מטרה, הוא הצניע את החלב, אז אם הוא כדי גמיה או הצניע את הדבש, הוא יתחייב גם בשיעור כזה ליתן על הקטית. אבל שאר כל אדם שהוציאו אינו חייב. הוא סביר עלי לרבי שמעון דמצניע עצמו באי שיעורה זוטה, שגם המצניע לא חייב על כל שיעור, חייב אבל שיעור מוקטן, ובבציר מהשיעורה לא מחייב. ופחות מזה גם רבי שמעון אומר לא יהיה חייב, כי אמרנו בפרקן דליאל דלת לי לרבי שמעון. רבי שמעון לא מקבל את הכלל הבא, מה שראינו בפרק הקודם. הכלל שראינו, כל שאין קשר להצניע ואין מצניע כמוהו, שיתחייב עליו מצניעו, כלומר אפילו על כל שהוא. אבל רבי שמעון לא סובר כך. אנחנו חוזרים לגמרא. הנושא כעת שיעור הוצאת יין חי. המשנה אמרה המוציא יין כדי מזיגת הכוס. תנה, יש ברייתא שמוסיפה מילה אחת כדי להרחיב ולהסביר את המשנה, וגם זה לא יהיה 100% ברור. תנה, כדי מזיגת כוס יפה. ומה כוס יפה? אני תודה שהוספת מילה יפה, אבל זה עוד לא ברור לנו. אז מה זה כוס יפה? תשובה, כוס של ברכה. כוונה, כוס שאדם נוטל בידו כשהוא מברך ברכת המזון. נסתכל ביחד ברש"י, כוס של ברכה, ברכת המזון, שצריכו חכמים ליפותו. כלומר בברכות. יש כמה דברים ששייכים לכוס של ברכה, ואנחנו לא נסביר אותם עכשיו, רק הנה הרשימה, עיתור ועיתוף, הדחה ושטיפה, חי ומלא. מה שכתוב פה ברשימה חי, זה נוגע אלינו, שזה כוס של ברכה צריך להיות יין חי, שמה, וכאן רש"י במסכת ברכות, הוספנו אותה, את הציטוט בשוליים, בגמרות שלנו, שמוזגו במים לאחר שנתנו בכוס חי. אבל לברך עליו חי, האמרן במעיטין אין מברכין. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, כוס של ברכה צריך שיהיה בו רובע רביעית, זה דהיינו, זה רבע של רביעית, רבע של רביעית הלוג, שמה יין חי, כדי שימזגנו ויעמוד על רביעית. אחרי ששמת את הרובע הרביעית של יין חי, אתה תוסיף מים, עד שזה שיעור רביעית הלוג, ואז יש שיעור שראוי לברך עליו, להחזיק אותו, את הכוס מלא רביעית. אבל מה זה רביעית שוב פעם? זה אתה מערבב רוב הרביעית של יין חי עם שלושת רבעי רביעית מים, יש לך סך הכל רביעית, רביעית הלוג, ואז על זה מברכים. וכעת יש נקודה שסימנו בצד אצל הגמרא, נקודה ארוכה, שזה ממשיך עד שורה חמישית בדף עין זיין. אמר רבה, אף ענן נמי תנינה. נציין שרבה הוא, הייתי אומר בלשון העם, הוא מן דאמר, הוא דעה חשובה שמופיע בכמה מקומות בש"ס בעניין הכנת או מזיגת יין. יש עד כדי כך שהגמרא מספרת, אם אני לא, כמדומני במסכת נדרים, שרבה הכין כוס יין עבור רב יוסף שהוא היה סגי נהור, שהיה עיוור, ורב יוסף היא זיהה את היין כ, זה הוכן על ידי רבה, זה מזיגת רבה. עכשיו רבה אומר, אף ענן נמי תנינה, אומר רש"י, שורה ראשונה, ממעיטין נמי שמעינן דזהו שיעורו, מדתני בשאר משקין רביעית, מזה שהתנא אומר שבשאר משקין השיעור הוא רביעית, שמעינה מיני דאין הוצאה במשקה הרוי לשתייה בפחות מרביעית. הלכך, על כוכך, כי שיערו ביין כדי מזיגת כוס של ברכה, שיעור הראויה לשתייה רביעית נקת. אז מהו השיעור של יין חי? כי יין חי, נצא מהנחה, הוא לא ראוי לשתייה, הוא יותר מדי מרוכז, יותר מדי חזק. אז השיעור של שהיין הוא שיעור שראוי לשתייה, ומה זה? שיעור מבחינת שיעורי שבת רביעית. אז איך מיין חי מגיעים לרביעית שהוא ראוי לשתייה? והיינו רוב הרביעית. דכי יעיב על חד תלת מאיה, כשאתה מוסיף על חלק אחד פי שלוש מים, כדרך המזיגות הרויות לשתייה, יעמוד על רביעית. אז אחרי ככלות הכל, כדי להגיע מצד אחד יין חי, מצד שני שיהיה ראוי לשתייה, ומצד שלישי שהוא יהיה בסך הכל רביעית, כי רביעית משקים זה השיעור להוצאת שבת. אז זה אומר שאתה התחלת עם רובע רביעית שיין חי. אז עכשיו בציטוט של מציטוט התני שהביא רבה, המוציא יין כדי מזיגת כוס, זה מה שראינו במשנה, ותני עליו הבאנו ברייתא כדי מזיגת כוס יפה, וקטני סייפה ושאר כל המשקים ברביעית. אז אנחנו, כפי שלמדנו ברשי, גם לגבי יין אנחנו שואפים להגיע לרביעית, אבל כשמדובר ביין חי זה לא רביעית יין חי, כי רביעית יין חי הוא לא ראוי לשתייה. אז כדי לחשבן את הכל, כמו שאמרנו מקודם, מדובר פה לפי המשנה עצמה, רביעית, ריבע דרביעית, רבע של רביעית יין חי. ורבע לטעמי, רבע שהסביר כל זה, הוא לשיטתו, דיום הרבע, כל חמר דלודרי על חד תלת, מה היה? כל יין חי, שלא מסוגל לשאת עליו, זה תראו מילולי, אבל כל יין חי שלא שייך לדלל אותו פי שלוש מים, זו שלוש חלקים מים וחלק אחד יין, אם היין הוא נגיד יהיה מדולל מדי אחרי שאתה מוסיף שלוש חלקים מים, לאו חמראו, זה לא נחשב יין. כעת אביי מקשה על הנאמר, ואתם רואים בגמות המסומנות ארבע שורות מסומנות כקושיה, ואמר לי רב המופיע בעוד ארבע שורות הוא מתרץ, וזה מסומן אצלנו כתשובה ארוכה בערך שבע שורות. הגמרא אמר בה שתי תשובות בדבר, תשובות כבר תגובות קושיות. חדה דתנן במסכת נידה, שם מדובר במראות אדמימות, כי שם הנושא הוא מה מטמא האישה כשנפרש ממנה, הפרשות שונות, זה צריך להיות הפרשה בצבע אדום, ויש כאן גווני אדום שמטמאים את האישה, יש גוונים אחרים, הפרשות אחרות שאינם בגוון המטמא, וכדי לדעת מהו אדום שמטמא בין, יש כמה דומאות שם, אחד הוא כזה, והמזוג שני חלקי מים ואחד יין מן היין השירוני. אז מה אנחנו רואים פה? שמזוג מים הוא שני חלקים מים וחלק אחד יין, לא כמו רב אשר דיבר על שלושה חלקי מים. ועוד ומסיף אביי, אני בכלל לא מבין את הגישה שרב לימד, מים בקד ומצטרפים, בגלל שאם אני מצריף את המים שכעת הוא בקד, כי אנחנו מדברים על יין חי, בא הבית ואומר על יין חי שהוא יהיה ראוי לשתי, רק אם אתה מוסיף מים עליו זה נחשב מחייב אותו בהוצאת שבת. אומר רשי, ועוד מים בקד ומצטרפן אי תמה דמדיתין, יין משום דלחין מזיג כשאתה מוזג אותו ויראה לשתייה יהי בו רביעית השתמיע, אבל עכשיו הימפק לי, כשאתה מוציא את הרוב הרביעית הזה עדיין לא נמזג ואין כאן שיעור מים שעודן בקד איך מצטרפים לחייבו אלא על כל חף תמה לאו משום דלתחזי לשתייה לרביעית כשאר משקין הוא אלא הכי שיעורי ואף אגב דכי מזיג לי לא הווי רביעית גם אם שאתה מוסיף מים הוא לא יגיע לרביעית אני הייתי מוסיף פה כי לפי הבעיה המזיגה הוא רק שני חלקי מים ואם אתה אומר שיין מחייב את המוציאו ברוב הרביעית אתה מוסיף עוד שני חלקים כאילו אז אתה הגעת לשלוש רבי רביעית ובשיעור כזה גם כן אומר הבעיה שיש לחייב כי רוב הרביעית יש לו משמעות בפני עצמו ולא בגלל שאחרי שאתה מדלל אותו אז הוא נהיה רביעית אנחנו חוזרים לגמרא אמר לי רבה והוא עונה אחד אל אחד נקודה מול נקודה לכן אצלנו בגמרות המסומנות אתם יכולים לראות מספרים שאוספנו בין השורות אמר לי רבה אחד הדקרמי שני חלקי מים ואחד יין מן היין השירוני ומזה רצית להוכיח שמזוג הוא לא שלושה חלקי מים מול חלק אחד יין אז יש שתי תשובות לטיעון הזה לבד א' יין השירוני לחוד דרפי אל תביא קושיה מיין השירוני שירוני זה שם מקום אבל היין שנוצר שם הוא דרפי רפי הוא רך הוא לא סובל הוא נגיד החי שלו הטבע שלו הוא כבר נקרא לזה מדולל ולכן אי אפשר להביא ראיה משם נגדי נכון יין השירוני הוא שונה הוא רפי אינמי חתם אל תביא קושיה ממסכת נידה בכלל למה? כי שמה העניין הוא מראה הוא גוון משום חזותה איך נראה אדום שמתמה איך שנראה אדום שמתמה זה לא קשור כי הוא זה לכמות מים שמוספים כדי לשתות אותו אבל לטעמה לטעם יין בית פייט צריך יותר דהיינו אתה מוסיף יותר מים כדי שהיין יהיה ראוי לשתות נכון שאם אתה מוסיף יותר יין הוא כבר מאבד את הגוון שמתמה הוא מדולל מדי מבחינת החזות אבל הם שני סוגיות נפרדות אז אין להקשות ממה שמובא במסכת נידה וכאן מספר 2 ודקן מים בקד ומצטרפין איך זה יכול להיות אתה שואל שיש לי יין שכעת אינו ראוי לשתייה ורק את המים שכעת לא נמצא כאן הוא מביא אותו לידי כך שיהיה ראוי ועל סמך זה אתה מחייב ובעיניך זה תמורה התשובה היא כך לעניין שבת מידי דחשיב בעינן כדי לחייב אדם על הוצא בשבת הוא צריך להוציא דבר שחשוב והנמי החשיב גם הרוב הרביעית הוא שיעור חשוב ולמה הוא חשוב זה לא זה 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 לא חשוב זה יש לו משנה חשיבות כעת הטעם העניין הוא שהשיעור זה חשוב וזה מספיק ורשי כותב החשיב תחזי לצופי בהם הוא ראוי להוסיף לו מים ולכן גם בשיעור הקטן הזה מחייב את מי שמוציאו בשבת עד כאן שיעורנו להיום.